כן.
אנחנו בתחילת פרק רביעי, הלכה א'. אבן הייתה בקודש הקודשים, במערבו, ועליה היה הארון מונח, ולפניו צנצנת המן ומתי הארון. ובעת שבנה שלמה את הבית, וידע שסופו להיחרב, בנה מקום לגנוז בו הארון למטה, במטמוניות עמוקות והקלקלות, ויושיהו המלך ציווה וגנזו במקום שבנה שלמה. שנאמר, ויומר ללוויים המבינים לכל ישראל הקדושים להשם, תנו את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה בן דוד מלך ישראל, אין לכם מסע בכתף, עתה עבדו את השם אלוהיכם בגומר. ונגנז עמו מטה הארון והצנצנת בשמן המשחה, וכל אלו לא חזרו בבית שני. ואף אורים ותומים שהיו בבית שני לא היו נשיבים ברוח הקודש, ולא היו נשאלים בהם. שנאמר, עד עמוד כהן לאורים ותומים. ולא היו עושים אותם, אלא כדי להשלים 8 בגדים לכהן גדול, כדי שלא יהיה מחוסר בגדים. טוב, נסביר עכשיו קטע. ההתחלה היא, אבן הייתה בקודש הקודשים במערבו, ועליה היה הארון מונח. הקושי פה, לפי מה שכותב הרמב״ם, המשמעות הפשוטה היא, שהאבן הזאת, הייתה במערבו של קודש הקודשים. מה זה קשה? משום שכידוע, כבר אמר, ראינו קודם שהרמב״ם כתב שהארון היה מונח אורכו לרוחבו של בית קודש הקודשים, ורוחבו לאורכו של בית קודש הקודשים, כדי, כך הוא הסביר, כדי שהבדים שהיו מונחים, היו מוצמדים, לשני הרחבים, לשני צדדי הרוחב של הארון, יגעו בפרוכת, נכון? יבלטו בפרוכת כשני דדי אישה. אז לפי החשבון הזה, זה מוכרח להיות שזה יהיה לא, זה לא יכול להיות בצד המערבי של בית קודשי קודשים, זה חייב להיות או בצד המזרחי או לפחות באמצע, כדי שהבדים יבלטו ייכנסו, יגעו בפרוכת. אז באמת אני ראיתי שיש מי שרוצה לומר, נדמה לי הרב נמנצל רוצה לומר שבמערבו כאן לא זה דחוק, אבל כמעט אחרת אין אפשרות אחרת. מה שכתוב במערבו, הכוונה במערבו של היכל ולא במערבו של קודש הקודשים. כי אם נגיד במערבו של קודש הקודשים, אנחנו בבעיה. כל פנים, נדמה לי שבספר הר המוריה ציין מקורות לכך, כמה מקורות? לכך שהאבן הזאת, אבן השתייה, הייתה באמצע בית קודשי הקודשים. באמצע. כל פנים, ברמב"ם כאן כתוב, אבן הייתה בקודש הקודשים במערבו, ועליה היה הארון מונח, ולפניו צנצנת המן ומטה הארון. ובעת שבנה שלמה את הבית, וידע שסופו להיחרב, זאת אומרת, כבר בעת שהוא בנה אותו, הוא ידע שסופו להיחרב, בנה מקום לגנוז בו הארון למטה במטמוניות עמוקות ועקלקלות. ויושיהו המלך ציווה וגנזו במקום שבנה שלמה. והוא מביא את הפסוק ממלכים כדי, כן, את הפסוק כדי להוכיח את ה, את ה, את השיטה הזאת. היבץ כאן בספר הליקוטים כאן הביאו בשם היבץ, שהיבץ כתב שהרמב״ם פה לכאורה הולך לשיטתו, כי היה מקום לשאול על הרמב״ם קושייה, מה זה נוגע להלוכה? מה שהוא מספר לנו עכשיו, בעת שבנה שלמה את הבית וידע שסופו להיחרב, בנה מקום לגנוז בו הארון למטה במטמוניות, מה זה נוגע להלכה? מה זה נפקמינה? הרי מה שאתה כותב ביד החזקה זה הלכה למעשה, דברים שנוגעים הלוכה למעשה. מה זה נוגע הלכה למעשה? הסיפור הזה שהוא מספר, כשבנה שלמה את הבית, כבר הכין מטמוניות, כן? מחבואים, כי הוא ידע שהוא יחרב, כדי שאפשר יהיה לגנוז את הארון. אז אומר היבט שהרמב״ם פה הולך לשיטתו. כיוון שאנחנו נראה בהמשך, שהרמב״ם ידוע, פרק ו' הלכות בית הבחירה, פסק הרמב״ם כשיטה שסוברת שקדושה ראשונה בבית המקדש ובירושלים קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. זאת אומרת שקדושת ירושלים היא נצחית, ואומר היבץ, והקדושה לכאורה של בית המקדש תלויה בארון. זאת אומרת, צריך שיהיה ארון בבית המקדש כדי שבאמת הקדושה תתקיים. אז לכן כותב הרמב״ם שכבר מלכתחילה, כששלמה בנה את הבית, הוא ידע שהוא יחרב, אבל כדי שלא תסור הקדושה, שהקדושה לא תפקע, הכין מקום לארון במטמוניות שמתחת לבית, כדי שחס וחלילה הקדושה לא תפקע, משום שהשיטה של הרמב״ם, שקדושת ירושלים תלויה בארון. ברור? בארון הברית. לא שומע. כן, אני לא יודע בין החומות, מה זה נקרא חומות? החומות האלה זה לא החומות של ירושלים. צריך החומות, אתה צודק, ירושלים של, בחומה שנתקדשה בימי שלמה, היא באמת קדושה, זה קדושה שלא פוקעת. הלאה, אנחנו אבל נראה שנגיע לזה, שנגיע להלכה בפרק ו'. ממשיך הרמב״ם וכותב. אז על האבן הזאת היה הארון מונח, ולפניו צנצנת המן ומתי הארון. כותב הרמב״ם ונגנז, כשנגנז הארון, נגנז עמו מתי הארון והצנצנת ושמן המשחה. זה לכאורה עדיין יהיה קשה גם לפי שיטת היבץ. מילא את הגניזה של הארון אתה יכול לבוא ולומר, יש בו צורך, כמו שהוא אמר. אבל מה נפקמינה בשלושת הדברים האלה? נכון שהם צריכים להיות מונחים ליד הארון, אבל מה נפקמינה בגניזה שלהם? או כל פנים, מה מספר הרמב״ם את העובדה הזאת? וכל אילו, או עכשיו אומר הרמב״ם, וכל אילו, לכאורה מה הכוונה כל אילו? הארון וצנצנת המן ומתי הארון ושמן המשחה לא חזרו בבית שני. מוסיף הרמב״ם וכותב, ואף אורים ותומים שהיו בבית שני, לא היו משיבים ברוח הקודש ולא היו נשאלים בהם, שנאמר עד עמוד כהן לאורים ותומים, ולא היו עושים אותם אלא כדי להשלים שמונה בגדים לכהן גדול, כדי שלא יהיה מחוסר בגדים. יש פה דבר לא ברור. הרמב״ם אומר, ואף אורים ותומים שהיו בבית שני, לא היו משיבים ברוח הקודש. השאלה למה הוא קורא אורים ותומים? מדוע? משום שבהמשך הדברים משמע שהוא קורא אורים ותומים לחושן, ולכאורה זה חילוף מושגים. איך מוכח שהוא קורא אורים ותומים לחושן? כי הרי המשנה ביומא אומרת, כשהיא מונה את שמונת הבגדים של הכהן הגדול, היא לא מונה אורים ותומים בין שמונת הבגדים. החושן והאפוד הם חלק מהבגדים של הכהן הגדול, אבל האורים ותומים זה לא חלק מהבגדים של הכהן הגדול. בכל זאת כותב הרמב״ם, ואף אורים ותומים שהיו בבית שני לא היו משיבים ברוח הקודש ולא היו נשאלים בהם, שנאמר עד עמוד כהן לאורים ותומים, ולא היו עושים אותם אלא כדי להשלים שמונה בגדים. מה זאת אומרת לא היו עושים אותם אלא כדי להשלים שמונה בגדים? איפה שמענו שהאורים והתומים הם חלק מהשמונה בגדים? אלא אם כן נגיד שמה שהרמב״ם קורא אורים ותומים, הכוונה היא לחושן עצמו. אבל אז לא ברור, כי מה הכוונה? אז הוא אומר, חושן היה בזמן בית שני, זה ודאי, זה שמונה בגדים של כהן גדול, ואף אורים ותומים, אז צריך לומר, מה זה אורים ותומים? החושן שהיה בבית שני, לא היו משיבים ברוח הקודש, ולא היו נשאלים בהם. זאת אומרת, באמת כשהיה הכהן הגדול נשאל באורים ותומים, אז איך הוא קיבל את התשובה? על ידי האותיות שעל גבי החושן, כן? אז צריך לומר שמה שהוא אומר אורים ותומים, הכוונה היא לחושן, אבל זה קשה מכיוון אחר. מה קשה? הכסף משנה כאן מציין, כסף משנה מציין כך. אולי לפני שאני אקרא את הכסף משנה, אני אקרא את הרייבד. הרייבד בהשגה על דברי הרמב״ם כותב, הרמב״ם אומר, בזמן בית שני היה אורים ותומים. אלא מה? מה לא היה? הם לא היו משיבים. זאת אומרת, אי אפשר היה להישאל בהם, כי לא קיבלת תשובה על ידי האורים והתומים. אז אומר הרייב, אז הרייבד משיג, אמר אברהם, ועל אורים ותורים, ותומים ורוח הקודש, שני דברים הם מן החמישה שחסרו מבית שני. זאת אומרת, כתוב בגמרא ביומה, שחמישה דברים שהיו בבית ראשון, חסרו, לא היו, בבית שני. בין שאר הדברים שחסרו בבית שני, כתוב אורים ותומים ורוח הקודש. טוען הרייבד, אלה הם שני דברים מהחמישה. ולדבריו, לפי דבריו, הרי אורים ותומים היה בבית שני. אלא מה שלא היה, הם לא היו משיבים ברוח הקודש. טוען הרייבד, ודבריו אינו אלא אחד. אז לא ברור. שנית הוא שואל, מה הרמב״ם כותב חיסור בגדים? וחיסור בגדים שאמר אינו כלום, שאינו מחשבון הבגדים, האורים ותומים לא שייכים לבגדים של הכהן הגדול. שמונה בגדים יש לכהן הגדול, חושן ואפוד, מעיל וצית, קטונת, מכנסיים, מצנפת ואבנת, אבל לא אורים ותומים, כך כתוב במשנה ביומה. אז מה פתאום הוא הכניס אורים ותומים? באמת הוא אומר, למה האורים ותומים חייבים לומר שהם לא חסרו? כי הם חלק מהבגדים של הכהן הגדול. מה זה? זה לא נכון, זה לא חלק מהבגדים. זה הטענה השנייה של הרייבד. כותב הכסף משנה, בהסבר דברי, בהסבר המחלוקת של הרמב״ם והרייבד. והרייבד כתב, לא היו, על המילים של הרמב״ם, ואף אורים ותומים שהיו בבית שני לא היו משיבים, אז הוא מצטט את הרייבד, שעל האורים ותומים ורוח הקודש שני דברים הם, מן החמישה שחסרו בבית שני, ולדבריו אינו אלא אחד, לפי דברי הרמב״ם זה לא שני דברים, זה דבר אחד, וחיסור בגדים שאמר אינו כלום, טען הרייבד, שאינו מחושבון הבגדים, עד כאן לשון הרייבד. אז מסביר הכסף משנה פשט ברייבד, טעמו. דתניה בסוף פרק כמה דיומה דף חפה לפעמוד ב', הגמרא בסוף פרק כמה דיומה ויהיה ברייטה. מה כתוב בברייטה? חמישה דברים היו בין מקדש ראשון למקדש שני. ארון וכפורת וכרובים, אש ושכינה ורוח הקודש ואורים ותומים. האמת היא שהברייטה קשה. הברייטה אומרת חמישה דברים היו בין מקדש ראשון ומקדש שני, והיא מונה הרבה יותר מחמישה. מה היא כותבת? ארון וכפורת וכרובים, אש ושכינה, כבר יש לך חמישה. רוח הקודש ואורים ותומים זה עוד שניים. איך זה מסתדר? אז באמת רשי כתב, אז פירש רשי, פירש רשי, ארון וכפורת וכרובים כולה חלדה מילתא. זאת אומרת, רשי פירש שמה שכתוב בברייתא, ארון וכפורת וכרובים, הרי אמרנו, הברייתא מונה למעשה שבעה דברים, והיא אומרת חמישה דברים היו בין מקדש ראשון למקדש שני. אז רשי אומר, ארון וכפורת וכרובים זה דבר אחד, כי מה זה הכפורת והכרובים? הכפורת הייתה הכיסוי של הארון, והכרובים היו על הארון. אז זה נחשב דבר אחד. כך אומר רשי. אז לפי רשי יוצא כך. מה עם החמישה דברים? ארון וכפורת וכרובים זה דבר אחד, נכון? אש, אש, הייתה יוצאת אש מלמעלה, זה דבר שני. שכינה, שכינה, שלא שרתה שכינה בבית שני, ורוח הקודש, ורוח הקודש, ואורים ותומים. אז יוצא שלפי רשי, רוח הקודש ואורים ותומים זה שני דברים. כך יוצא לפי רשי. משום ששלושת הדברים הראשונים, ארון וכפורת וכרובים, זה דבר אחד. אז כשאתה מונה אחר כך עוד ארבעה, אתה חייב להגיד, אש, שכינה, שניים, רוח הקודש, שלוש, וכרובים, ואורים ותומים, זה ארבע. ועוד ארון וכפורת וכרובים, חמישה דברים. כך יוצא לפי רשי. אומר הכסף משנה, עכשיו, אומר הכסף משנה, ורבינו, עכשיו, מה הרייבד טוען כנגד הרמב״ם? הרייבד טוען, לכאורה הרייבד למד כמו רשי. אז אם אלה הוא טוען, אליבא דה רשי, אם אני לומד כמו רשי, הוא למד פשט בגמרא כמו רשי, אז רוח הקודש זה דבר אחד, ואורים ותומים זה דבר שני. אז, ואתה מוכרח למנות אותם כשניים. משום שאם לא תמנה אותם כשניים, אין לך חמישה. נכון? שהרי אהרון וכפורת וכרובים זה דבר אחד. אז טוען הרייבד, לפי הרמב״ם, הראורים ותומים לא חסרו. מה חסר? הם לא היו משיבים. אז לומד הרייבד פשט, מה פירוש לא היו משיבים? זה הכוונה, רוח הקודש, שכתוב שם בברייתא. כן? אז טוען הרייבד, אז חסר לך אחד? אם אתה מקבל את הפירוש של רשי, שאהרון וכפורת וכרובים זה דבר אחד, יהיה חסר לך דבר אחד מאותם חמישה. זה טוען הרייבד כנגד הרמב״ם. אומר הכסף משנה, מורחים לומר, ורבינו, אפשר דחשיב ארון, אז כסף משנה מנסה להגיד תירוץ. הרמב״ם לא למד כמו רשי את הברייתא. גם לרמב״ם הייתה קשה אותה קושייה. כן? הרי הברייתא מונה שבעה דברים, ואומרת שחמישה דברים היו בין מקדש ראשון למקדש שני. אז איך אתה מונה שבעה? אז רשי אמר שארון וכפורת וכרובים זה דבר אחד. יצא לו היתר, עוד ארבעה, השלמה לשבעה. אבל הרמב״ם הרי אמר שרוח הקודש ואורים ותומים זה דבר אחד. משום שלדעתו לא חסרו אורים ותומים, נכון? אז, אז איך הוא ימנה? אז אומר הכסף משנה, הרמב״ם לא למד כמו רשי. אלא מה? הרמב״ם מנה, אומר, ורבינו אפשר, דחשיב ארון וכפורת וכרובים בתלתה. אז יש לך כבר שלושה דברים. ארון וכפורת וכרובים זה שלושה דברים שהיו בבית ראשון ולא היו בבית שני. אז חסרים לרמב״ם עוד שני דברים כדי להשלים חמישה. אז כבר לא קשה. אש, זה, יש לך כבר ארבעה, כן? ארבעה. רוח הקוד, ואש, שכינה ורוח הקודש ואורים ותומים, הכל דבר אחד. שכינה ורוח הקודש ואורים ותומים, זה החמישי. הדבר החמישי. זה אומר הכסף משנה. ושכינה ורוח הקודש ואורים ותומים, ביטלתה לא קשיה, שרבינו מפרש שרוח הקודש היינו נבואה, שנסתלקה מהנביאים משנת שתיים לדריווש, וזהו... רגע, יהיה קשה לו, עוד פעם. אמרנו, הרמב״ם מנה ארון וכפורת וכרובים בתלתה, ושכינה ורוח הקודש ואורים ותומים, לא חשיב להו אלא בחדה. אז זה תירוץ ראשון של הכסף משנה, לתרץ את הקושייה של הרייבד. הרייבד הקשה שתי קושיות. הקושייה הראשונה של הרייבד מתורצת, כי הרמב״ם לא למד כמו רשי. הרמב״ם למד ארון, כפורת וכרובים, שלושה דברים, אש, דבר רביעי, שכינה, רוח הקודש ואורים ותומים, הכל דבר אחד. הכל דבר... בבקשה? כן, אז זאת אומרת ש... בגמרא כתוב... בבקשה? בבקשה? אז זה אומר הרמב״ם. אז זה אומר הרמב״ם, בסדר גמור. רגע, זה הקושייה השנייה של הכסף משנה. הכסף משנה שאל שני דברים. ראשית, אתה תצטרך למנות רוח הקודש ואורים ותומים כדבר אחד. אם תמנה אותם כדבר אחד, לפי מה שאתה מסביר, לא יהיה לך חמישה. למה? כי הרייבד טען, הוא למד את הגמרא כמו רשי. אבל עכשיו בא הכסף משנה ואומר, תדע לך קודם כל, הרמב״ם לא למד כמו רשי. הרמב״ם למד ארון וכפורת וכרובים, זה שלושה דברים. חסרים לו עוד שניים. אש, דבר רביעי, שכינה, רוח הקודש ואורים ותומים, הכל דבר אחד. אז מתורץ, יש לנו חמישה דברים, כן? עכשיו, אומר הכסף משנה עוד תירוץ. ואפילו אם תמצא לומר, דחשיב שהרמב״ם למד כמו רשי, דחשיב לארון וכפורת וכרובים בחדה, גם אם תרצה לומר כמו רשי, אז מה קשה? אז אנחנו צריכים עוד ארבעה דברים. ואם אתה צריך עוד ארבעה דברים, אז יש לך אש, זה דבר, אז זה שניים, נכון? שניים. שכינה, שלוש. רוח הקודש, ארבע. אתה צריך להגיד שאורים ותומים גם כן לא היה, נכון? זה הייתה הקושייה. זה, אם נימד כמו רשי, זה קושיית הרייבד. אז אומר הכסף משנה, ואפילו אם תמצא לומר, דחשיב לארון וכפורת וכרובים בחדה, ושכינה ורוח הקודש ואורים ותומים ביטלתה, לא קשיה, גם כן לא יהיה קשה. גם אם נגיד שהרמב״ם לומד כמו הרייבד וכמו רשי, לא יהיה קשה. למה? שרבינו מפרש דרוח הקודש היינו נבואה שנסתלקה מהנביאים משנת שתיים לדריווש. וזהו חיסרון גדול בישראל, שלא היו נביאים להוריחם בדבר השם. ועוד היה להם חיסרון אחר, שחסרו גם כן תשובת אורים ותומים. אתם שומעים? תירוץ שני של הכסף משנה. הכסף משנה אומר כך, הרייבד חשב שהרוח הקודש שהוזכר בברייתא, זה הרוח הקודש שבאמצעותה האורים ותומים היו משיבים. אז הוא אומר, לא נכון, לא נכון. הרמב״ם פירש רוח הקודש הכוונה נבואה, ובבית שני, בבית שני לא הייתה נבואה שורה, לא הייתה נבואה. אז עוד פעם, יש לנו ארון, כפורת וקרובים דבר אחד, אש דבר שני, שלא היה בבית שני, לא הייתה שראת שכינה בבית שני, לא הייתה רוח הקודש. מה הכוונה רוח הקודש? לא הייתה נבואה בבית שני. בבית שני לא הייתה נבואה. ואורים ותומים, אומר הרמב״ם, היה אורים ותומים, אבל הם לא תפקדו כאורים ותומים. זאת כוונת הרמב״ם. לא היית יכול לקבל תשובה מהאורים והתומים. אז זה החיסרון החמישי. כך מתרץ הכסף משנה את הקושייה הראשונה של הרייבד. עכשיו עובר הכסף משנה, ומה שהקשה עוד הרייבד, הרייבד טען כנגד הרמב״ם, הרמב״ם אמר, לא ייתכן לומר שלא היה אורים ותומים בבית שני. מדוע? משום שהרי בבית שני, משמע ברמב״ם, שהאורים ותומים זה חלק מהבגדים של הכהן הגדול. אמר הרייבד, לא נכון, האורים ותומים זה לא חלק מהבגדים. אז אומר הכסף משנה, ומה שהקשה עוד הרייבד, שאינו מחשבון הבגדים, טעמו שהוא קורא אורים ותומים לשם המפורש שהיו נותנים בין כפלי החושן, כמו שכתוב בפרשת תצווה, ונתת אל החושן את האורים ואת התומים. ורבינו קורא פה אורים ותומים לחושן בדרך השאלה. זאת אומרת, הכסף משנה אומר, את הקושייה השנייה של הרייבד אני יכול לתרץ, שבאמת אין מחלוקת ביניהם. אלא מה? זה שם, שם שונה לאותו מושג. זאת אומרת, הרייבד קורא לאורים ותומים, מה הכוונה? השם המפורש. היו כותבים את השם המפורש על קלף, והיו נותנים אותו בין הכפלים של החושן. לזה קוראים אורים ותומים. אומר הרייבד, ולכן הרייבד שואל, אותו שם המפורש הוא ודאי לא חלק מהבגדים של הכהן הגדול. חושן הוא בגד, האפוד הוא בגד, אבל השם המפורש הוא לא בגד. אז טוען הרייבד, אז מה? הרמב״ם אומר שחייבים לומר שהשם המפורש היה בין הבגד, היה, הרי הוא לא חלק מהבגדים. אומר הכסף משנה, אבל הרמב״ם קורא אורים ותומים לחושן בכלל, ולכן הרמב״ם אומר, לכן הרמב״ם אומר שהאורים והתומים ודאי היה בזמן בית שני, שהרי אחרת הכהן הגדול היה מחוסר בגדים. כי הרמב״ם סובר שהמושג אורים ותומים, כך טוען הכסף משנה, הרמב״ם מתכוון לחושן, לא לשם המפורש. זאת אומרת, הוא רוצה לומר למייסה, שלמייסה אין ביניהם ויכוח. שניהם מסכימים שאותו שם המפורש הוא לא חלק מהבגדים של הכהן הגדול. אלא מה שהרמב״ם קורא אורים ותומים, כוונתו לחושן. ומה שהרייבד קורא אורים ותומים, הכוונה היא לא לחושן, אלא לאותו שם המפורש. מאיר אביסר זלמן, הרי ברמב״ם, בהלכות כלי המקדש אי אפשר לפרש כך. בהלכות כלי המקדש פרק י' כותב הרמב״ם במפורש בהלכה י' הרמב״ם כותב, עשו בבית שני עשו בבית שני אורים ותומים כדי להשלים שמונה בגדים, ואף על פי שלא היו נשאלים בהם, ומפני מה לא היו שואלים בהם? מפני שלא הייתה שם רוח הקודש. וכל כהן שאינו מדבר ברוח הקודש ואין שכינה שורה עליו, אין נשאלים בו. זאת אומרת, אז ברמב״ם הזה כתוב שני דברים, שרבי סרזבנן רוצה לטעון שממנו מוכח שני דברים כנגד הכסף משנה. כתוב ברמב״ם, עשו בבית שני אורים ותומים כדי להשלים שמונה בגדים, ואף על פי שלא היו נשאלים בהם. כן? אז מה הוא טוען? מה הוא טוען? לכאורה הכוונה שלו היא כזאת. הרי החושן כשלעצמו, החושן כשלעצמו הוא מהבגדים של הכהן הגדול. אז כשהרמב״ם כותב, עשו בבית שני אורים ותומים כדי להשלים שמונה בגדים, אף על פי שלא היו נשאלים בהם. לכאורה הכוונה היא, אז הכניסו את השם המפורש בתוך הכפלים של החושן, אגם שלהשתמש בו, הרי כל ההכנסה של השם המפורש הייתה כדי שאפשר יהיה לקבל תשובות מהחושן כשנשאלים בו, אז היה מקום לשאול, בשביל מה אתה מכניס את השם המפורש? כן? אז אומר הרמב״ם, אף על פי כן, כיוון שהחושן, זה ברור שהאורים ותומים, הכוונה היא לשם המפורש, ולא לחושן עצמו. החושן עצמו זה פשיטה, זה חלק מהבגדים של הכהן הגדול. אלא הטענה היא, בשביל מה אתה מכניס את השם המפורש? הרי בין כך ובין כך אין רוח הקודש. אז אתה לא יכול להישאל, לקבל תשובות, מהחושן, אז בשביל מה אתה מכניס את השם המפורש? אז על זה כותב הרמב״ם, עשו בבית שני אורים ותומים כדי להשלים שמונה בגדים, ואף על פי שלא היו נשאלים בהם, אז היה מקום לשאול, אז בשביל מה אתה מכניס את השם המפורש? בכל זאת, להשלים שמונה בגדים, רואים שהרמב״ם מבין, נכון, חושן זה לא אורים ותומים, אבל ההשלמה של החושן היא על ידי ההכנסה של השם המפורש, ומפני מה לא היו שואלים בהם? מפני שלא הייתה שם רוח הקודש. אז לכאורה רואים מהרמב״ם עוד נקודה, שהמושג רוח הקודש שהוזכר בברייתא ביומא, ששם הגמרא, הברייתא הרי אומרת, לא שרתה שכינה, ולא הייתה רוח הקודש, ולא היו אורים ותומים, אז רואים שהרמב״ם מפרש רוח הקודש, לא כמו שרצה לפרש הכסף משנה בפירוש השני, שהכוונה היא רוח הקודש נבואה. שהרי רואים שהרמב״ם מפרש רוח הקודש, הכוונה לקבל תשובות מההורים והתומים. לקבל תשובות מההורים והתומים. אז לכאורה צריך, אז לכאורה לפי זה, התירוץ השני של הכסף משנה נפל. כי בתירוץ השני הוא רצה לומר שבאמת, מה רצה, התירוץ השני של הכסף משנה הוא רצה לומר שבאמת הרמב״ם סובר שארון וכפורת, איך הלשון שלו. ואפילו אם תמצא לומר דחשיב לארון וכפורת וקרובים בחדה ושכינה ורוח הקודש ואורים ותומים בתלתה, לא קשיא שרבינו מפרש שרוח הקודש היינו נבואה, ואורים ותומים הכוונה היא של האורים והתומים לא היו משיבים. זה הכוונה, חסרון אורים ותומים. היה אורים ותומים אבל לא היו משיבים. אז לכאורה אי אפשר להגיד שרוח הקודש זה נבואה, כי רואים שהרמב"ם מפרש מפני מה לא היו שואלים בהם? מפני שלא הייתה שם רוח הקודש. אז רואים שרוח הקודש ואורים ותומים, לכאורה זה נקרא דבר אחד. כך לכאורה משמע ברמב"ם. אני לא שומע. נו. נו, וכל כהן שאינו מדבר ברוח הקודש אין שכינה שורה עליו. לא, הכוונה היא, אם הוא לא מדבר ברוח הקודש, פירושו של דבר שאין שכינה שורה עליו. אם הוא לא מדבר ברוח הקודש, פירושו של דבר שאין שכינה שורה עליו. ממילא אין נשאלים בו. ממילא אין נשאלים בו.
אין שכינה שורה, זה לא הנקודה, זה לא...
לא, 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 לא. אין שכינה שורה עליו, על הכהן. למה? כי הוא לא מדבר ברוח הקודש. ממילא אין שכינה שורה עליו. ממילא לא נשאלים בו. זה מה שאומר הרמב״ם. בקיצור, אז צריך, באמת, לפי זה לכאורה, לפי זה באמת צריך לומר, כמו הדרך הראשונה שהציע הכסף משנה. בדרך הראשונה הוא הציע לומר שבאמת הרמב״ם סובר שארון, לא כמו רשי, ארון וכפורת וקרובים זה שלושה דברים. אש זה דבר שני, דבר שלישי, ושכינה ורוח הקודש ואורים ותומים, הכל דבר אחד. שכינה ורוח הקודש ואורים ותומים, הכל דבר אחד. כך לכאורה צריך לומר, כך כדי ליישב את הרמב״ם, לפי הפירוש הראשון של הכסף משנה. עכשיו, טוב, נעצור כאן בלי נדר בפעם הבאה כבר.